ערב טוב. שמה של הפרשה הוא כבר שאלה ראשונה בפרשה. הפרשה כולה נקראת על שם פרט מאוד מאוד חשוב, העלאת הנרות והעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. אלא שהפרט הזה תופס בדיוק את ארבעת הפסוקים הראשונים, כולל פסוק הפתיחה של וידבר השם אל משה לאמור. משם ואילך, כל הפרשה כולה חוזרת בחלק הראשון שלה להיות ההמשך של הפרקים, של הסדר, של המחנות, של הדגלים, של מיקומם של הלוויים. באמצעיתה מגיעים הפסוקים הגדולים של ויהי בנסוע, עם הנונים המפורסמים משני הצדדים, ובחלקה האחרון, תחילת הנפילות הגדולות של המדבר, ויהי העם כמתעוננים, האספסוף, המחנה, עד להוצאת הדברים של מרים ואהרון, עד סוף הפרשה. פרשת המנורה, שכל הפרשה כולה קרויה על שמה, תופסת באמת קטע כל כך קטן, שלושה פסוקים בתחילת הפרשה, וכל הפרשה נקראת על שמה, ואגב גם ההפטרה עוסקת בה. ההתחלה של הפרשה היא הפסוקים שמופיעים במקור אחד, ידועים לכולנו, דבר אל אהרון ואמרת אליו והעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, ויעסקן אהרון אל מול פני המנורה יאלה נרותיה, וזה מעשה המנורה מקשה זהב, אדירך, צירך מקשה היא וכולי, כן עשה את המנורה. כאשר הראה השם את משה, כן עשה את המנורה. עוד נגיע לפרשה הזאת. אני בינתיים רוצה לעסוק באמת בדבר המשונה הזה. כל הפרשה נקראת על שם הפרט הזה. ההפטרה שחזל בוחרים שתיקרא בתור ההפטרה של כל פרשת בהעלותך, היא ההפטרה של רוני ושמחי בת ציון במקור ארבע לפנינו, שסיומה הגדול והידוע, פסוק פרק ד', הישוב המלאך הדובר בי, מקור ארבע מצד שמאל, ויעירני כאיש אשר יאור משנתו, ויאמר אליי מה אתה רואה, ואומר ראיתי והנה מנורה זהב כולה וגולה על ראשה ושבעה נרותיה עליה שבעה ושבעה מוצקות, וכולם מדברים על המנורה שמחברת את ההפטרה עם הפרשה. אבל לא רק שפרשת המנורה תופסת מקום קטן פיזית בפרשה, אלא גם היא נמצאת במקום שעל פניו לא מובן בכלל מה הקשר שלה, בלי קשר עכשיו לשם הפרשה, להפטרה של הפרשה, מה היא עושה פה בכלל? התורה עסקה עד הפסוק שלפני בהעלותך, בפרשה שקראנו בשבת האחרונה בפרשת נשא, בפרשה ארוכה מאוד, הארוכה ביותר בתורה, פרשת הנשיאים. כל נשיא חוזר על אותו קורבן, זה קורבן, זה קורבן, זה קורבן אליעז בן חילון, נתנאל בן סואר. וכולם מביאים קורבנו כערת כסף אחת עד חנוכת המזבח, וביום חנוכת המזבח מסיימים 12 הנשיאים, ראש חודש ניסן, חנוכת המשכן, עד י"ב ניסן, הכל טוב ויפה. וכשמסתיימת פרשת הנשיאים, ופרשת הנשיאים מובן מאוד מה היא עושה בספר במדבר בהתחלה, כי עסקו בדגלים ובמחנות ובהקמת המשכן, וכל אחד מהמחנות, כל נשיא למחנה ולדגלו, מביא את קורבנו למשכן שנמצא במרכז. יפה מאוד. אז מה עכשיו פתאום קשורה פרשת המנורה? מה קשורה פרשת הטבת הנרות? זה לא אירוע שהתרחש בחנוכת המשכן. זה אירוע יומיומי, נר תמיד. רש"י מרגיש את זה מיד ואומר, בהעלותך מקור שתיים, למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? אגב, פתוח סוגריים, רש"י כבר מלכד אותנו. הוא מראש טען שהסמיכות תהיה בין פרשת בהעלותך לפרשה שלפניה, שהסיבה לסמיכות קשורה לפרשת הנשיאים, ולא למה שיבוא אחריה. אבל אנחנו נלך עם רש"י. למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרון חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו.
שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומיטיב את הנרות. זה מדרש יפה יפה, אבל באמת כשמעיינים בו טיפ טיפה הוא משונה מאוד. ובחלשה דעתו של אהרון, למה? כי הנשיאים הביאו פעם בחיים קורבן, כל החיים הוא מביא קורבנות, הוא אחראי על בית המקדש. אז מה תאמרו, בחנוכת המשכן הוא לא בא לידי ביטוי? רק עכשיו הסתיימו שבעת ימי המילואים, כל חנוכת המשכן זה תחת פיקודו של אהרון. מה כתוב פה בכלל? למה חלשה דעתו? נכון, בטח שאהרון לא מביא קורבן, כי שבט לוי לא נוחל בישראל, והוא לא נוחל נחלה, והוא לא אחד משני מסר השבטים, השם הוא נחלתם. אז עכשיו, עכשיו הוא הבין את זה? מתחילת ספר במדבר אנחנו אומרים שהלוויים הם המרכז, הם השבט שנושא את המשכן, והם מתחלקים, משפחות הקהתי, משפחות הגרשוני, משפחות מררי, נכון? ואהרון הוא זה שנשיא על כל הנשיאים בלוי, אהרון הכהן הגדול. מה קרה עכשיו? ואגב, אם חלשה דעתו, נניח שחלשה דעתו, אז צריך לפייס אותו, נכון? צריך להרגיע אותו. אז מה מציעים לו? להטיב את הנרות. אין איזה משהו ככה יותר מכובד. אהרון מקטיר קטורת, אהרון קודש הקודשים, עבודת כהן גדול של יום הכיפורים, נו, אם זה היה מגיע, הייתי מביא. עכשיו היה צריך להביא אחרי מות שני בני אהרון, והוא נכנס אל קודש הקודשים, נציב את הנרות. אשי מסביר, בעלותך את הנרות, היה שם שרפרף קטן, והוא היה מעמד, והוא היה הולך ומיטיב את הנרות, עולה על המעלה הזאת, מאוד מאוד יפה, לא, לא נראה כל כך הרואי. וזה בדיוק מרגיעים את אהרון. ובכלל, רשי אגב מסיים, אתם רואים בסוף פסוק ב' כתוב, בפסוק ג', ויעס כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נרותיה. מה הציווי הקשה? בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. יש שישה נרות מן הצדדים ונר אמצעי, וששת הנירות, הקנים, צריכים להאיר מול האמצעי. מה כתוב בפסוק ג'? ויעס כן אהרון אל מול פני המנורה העלה נירותיה. ברור. הוא צובה לעשות כך, הוא עשה כך. אומר רשי, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. ראיתי מטלות מסובכות יותר שאהרון הכהן עמד בהן. להגיד שבחו של אהרון, פה מופיע שבחו הגדול של אהרון, שלא שינה. שוב, עם ישראל כולו מחכה לראות כהן גדול יוצא מיום הכיפורים. איפה שבחו של אהרון מופיע? שהוא מיטיב את הנרות ולא שינה. הרמב"ן עצמו, אחרי שהוא מביא את רש"י, הוא אומר שהוא בינתיים לא משתכנע. מקור שלוש, את מה שאנחנו שאלנו, אומר הרמב"ן בצורה הרבה יותר בסיסית. ולא מתברר לי, אומר הרמב"ן, למה ניחמו בהדלקת הנרות ולא ניחמו בכתורת בוקר וערב ששבחו בו הכתוב, ישימו כתורה באפיך. ובכל הקורבנות ובמנחת חביתין ובעבודת יום הכיפורים שאינה קשרה אל הבור, ונכנסתי תנאי לפנים שהוא קדוש השם עומד בהיכלו ושבטו כולו משרתי אלוקינו. למה הוא מנחם אותו בהטבת נרות? ועוד שואל הרמב"ן אחר כבודכם, מה טעם לחלישות הדעת הזאת? זה לא פייר, מה פתאום חלשה דעתו? והלו קורבנו גדול משל הנשיאים. מה פתאום חלשה דעתו של אהרון? למה רשי אלה רעיון כזה? שיקריב בימים ההם קורבנות הרבה כל ימי המילואים. ואם תאמר, אומר הרמב"ן, או אולי הנשיאים הרי מביאים את הקורבן שלהם כנדבה. כל נשיא הביא נדבה, זה לא היה ציווי, אמור לנשיאים ויביאו את קורבנם. אלא כל אחד הביא נדבה והם הביאו אותו דבר. אז אולי זה היה מה שחלשה דעתו של אהרון, שהוא לא הביא קורבנות נדבה. רעיון, אומר הרמב"ן, ואם תאמר שהיו חובה ונצטבה בהם, וחלשה דעתו על שלא הקריב נדבה כמותם לחנוכת המזבח. דוחה את זה הרמב"ן ואומר, אז במה מנחמים אותו? בהטבת הנרות? הטבת הנרות זה לא נדבה, זה חובה. ואומר, אז אם כך תנחם אותו עכשיו, תקריב קורבן נדבה. תתחיל, אנחנו ממתינים. איך מנחמים אותו? תיטיב את הנרות, זה חובה כמו כל החובות האחרות, אז מה זה מנחם? הוא גומר הרמב"ן, גם הדלקת הנרות שניחמו בחובה ונצטווה עליה.
אלה שאלות הרמב"ן.
הרמב"ן עונה תשובה מעניינת מאוד, אני אומר אותה על פה. על פניה היא נראית כמובן יוצאת קצת מפשוטו של מקרא, אם כי הרמב"ן מבקר, הרמב"ן אומר שזה על דרך הרמז, הוא אומר מפורש שזה על דרך הרמז, אבל הוא רואה את המדרש שממנו רש"י יונק את פירושו למה נסמכה פרשת הטבת הנהירות לפרשת הנשיאים בדרך אחרת. הרמב"ן אומר שהפרשה הזאת רומזת לא רק לנהירות שאהרון הכהן הדליק במשכן, ולא רק לנהירות שהודלקו אחר כך במקדש. הפרשה הזו רומזת לנהירות שיודלקו על ידי בני אהרון הכהנים הגדולים החשמונאים, שידליקו את הנהירות בחנוכה. והרמב"ן טוען שבעצם שלחה גדולה משלהם פירושו, נכון שהפעולה שלך היא פחות הרואית וגדולה מקורבנות הנשיאים, מהחגיגה הגדולה של חנוכת המשכן, אבל זאת תהיה פעולה תמידית, מתמדת. גם כאשר יחרב בעוונותינו המקדש, ימשיכו להדליק נרות. איזה נירות, שואל הרמב"ן, ממשיכים להדליק? אלה הנירות שידליקו בניו של אהרון הכהן, הכהנים הגדולים החשמונאים, כאשר הם יתחילו את חנוכה. ובאמת אנחנו זוכרים מן הסתם שהקריאה שאנחנו קוראים בחנוכה היא קריאת התורה הזאת. אנחנו קוראים בחנוכה את הנשיאים, וביום השמיני בזאת חנוכת המזבח אנחנו קוראים את סוף הפרשה עם זאת חנוכה, לכן כל היום הזה נקרא כך. ודרך אגב, סגור סוגריים אחרונות של העניין, באמת גם שם בחנוכה ממשיכים לבהעלותך. לא מסיימים שם בזאת חנוכת המזבח, אלא בוידבר השם אל משה לאמור, בהעלותך את הנרות, עד אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ארבעת הפסוקים שפתחנו. אז דברי הרמב"ן הם רמז, והשאלה צריך להתכנס, לתת עליה את הדעת הרבה. פרשת בהעלותך נקראת כולה, בשמה, על שם הפרט הלכאורה, לא רק תופס מקום קטן מאוד בפרשה, אלא בכלל לא נמצא במקומו. הוא נמצא כאן, מסביר רש"י, כדי לסמוך את פרשת המנורה לפרשת הנשיאים, אבל מצווה עלינו להבין הרבה יותר מה בדיוק חלשה דעתו של אהרון. למה חלשה דעתו כשהוא רואה את הנשיאים מקריבים קורבנות? ובאמת צריך להבין לעומק. איך הטבת הנהירות הופכת להיות התפקיד המהותי שאהרון מאופיין בו, ביכולתו, בכוחו, באפיונו המיוחד על פני כל השבטים האחרים. רק נוסיף לזה עוד דבר אחד לפני שנמשיך. בהפטרה לא סתם עוסקים במנורה. ההפטרה עוסקת בעצם בגאולה. ההפטרה עוסקת בבניין המקדש. אם נחזור שנייה להפטרה למקור 4, אז נראה שמדובר שם על בניין המקדש, וגם שם הטבת הנהירות והמנורה תופסים את המקום המרכזי על ידי הכהן הגדול. ההפטרה לא רק מספרת על המנורה, אלא ההקשר הוא דומה מאוד. ההפטרה מתחילה, רוני ושמחי בת ציון, כי הנני בא ושכנתי ותוכך נאום השם. זאת הפטרה מאוד חשובה, היא נאמרה על ידי זכריה, והיא נאמרת בעצם על הבית השני. ההפטרה אומרת שהבית הזה שעכשיו הולך ונבנה, יוכל להיות הגאולה הגדולה. הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם. היא לא נאמרת על הגאולה העתידה. הכוזרי מדבר הרבה על ההפטרה הזאת של זכריה. הוא אומר שהנבואה הזאת היא נבואת ההחמצה הגדולה של עם ישראל, כי עזרא הסופר קרא להם שיבואו וישובו, אבל הם העדיפו להישאר בבתיהם ולא להיפרד ממשכנותם ומעסקיהם. וזכריה מדבר בהווה ממש, רוני ושמחי בציון, כי הנני עכשיו בא ושכנתי בתוכך נאום השם. מה יקרה אז? ונלבו גויים רבים אל השם ביום ההוא, והיו לי לעם ושכנתי ותוכך, וידעת כי השם צבאות שלחני אליי. ונחל השם את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים, הס כל בשר מפני השם, כי נאור ממאון קודשו, ממש נבואת הגאולה והחזרה למקדש, ואז רואה הנביא את האירוע המרכזי שהוא רואה עם הקמת המקדש בחזונו. ומה האירוע? ויראיני את יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם. זה התחיל באהרון הכהן בפרשת בעלותך, עכשיו בהפטרה. יהושע הכהן הגדול עומד לפני מלאך השם, והשטן עומד על ימינו לפתנו. ויאמר השם אל השטן, יגער בך השטן ויגער השם בך הבוחר בירושלים, הלא זה עוד מוצל מאש. ושם הפסוקים מתארים שיהושע הכהן הגדול לבוש בגדים צועים, והוא מצטווה להסיר את הבגדים הצועים מעליו, הוא לובש מחלצות, ומה הוא עושה? מה האירוע שאותו רואה בחזון זכריה? הוא רואה מנורת זהב כולה וגולה על ראשה ומדליק את הנרות. זאת אומרת שלא רק הטבת הנרות יש פה, אלא שהכהן הגדול החזוני של ההפטרה, מה שהוא עושה ברגע הגאולה זה את הטבת הנרות. גם הכהנים הגדולים שהזכיר הרמב"ן, מה שהם עושים זה שהם מגיעים לנס הזה של הנרות. הם עשו עוד הרבה דברים, אבל מה שנשאר לנו זה הנרות. זה מחייב כנראה הבנה גדולה בנרות האלה שאותה מלמדת הפרשה, אבל אם ההפטרה הכניסה אותנו אל ובחר עוד בירושלים ואל הבוחר בירושלים, יגער השם בך השטן ויגער השם בך הבוחר בירושלים, נדמה לי שניטיב להבין את פרשת המנורה והנרות אם נסתכל על ההפטרה כשייכת לפרשה כולה. לא רק ההפטרה עוסקת בהחמצה, גם בפרשה שלנו יש החמצה אדירה של הגאולה. היא מופיעה אצלנו בפרשה בפעם המרכזית הראשונה במדבר, והיא תופיע בפעם הבאה, בפרשה הבאה, בפרשת המרגלים. בפרשת המרגלים הדבר מוכר לכולנו, אבל אנחנו ננסה להתמקד היום בהחמצה, איך היא מתרחשת. בפרשת בהעלותך זה נמצא בפסוקים שלפנינו במקור 5. מסתיים סדר המחנה, ועם סיומו של כל סדר המחנות והדגלים, פונה משה אל יתרו ומבקש ממנו להצטרף אליו להליכה לארץ ישראל. צריך להבין, הבקשה של משה מיתרו להצטרף להליכה לארץ ישראל היא לא בקשה סתמית. היא ודאי בקשה ממשה מחותנו. אבל היא בעצם בקשה מהגר הגדול, מהגר הראשון, המרכזי, שאחריו תבוא כל תפיסת הגאירות הגדולה, לבוא ולהצטרף אל העם, אל ההליכה שלהם לארץ. הנה מתאר משה רבינו לפני יתרו מה הולכים לעשות. ממש באותו סגנון שבו מתחילה ההפטרה. ההפטרה לא דיברה בלשון עתיד, עוד יקרה כך וכך. ההפטרה דיברה בלשון הווה ממש. הנה ניבה. הנה דברי משה אל יתרו. ויאמר משה לחובב בן ראואל המדייני חותן משה. נושאים אנחנו. עכשיו, אף פעם לא מופיע פתיחה כזאת. וחזל אומרים מיד, רשי במקום הבין, נוסעים אנחנו, הרי אלמלא ישראל יחטאו עוד שנייה, זה הליכה של 3 ימים ומגיעים לארץ. אין כאן סיבה להתעכב. נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם. זהו, נגמרו העיכובים. לא עוד מצרים ומדיין והליכה במדבר, גמרנו, עכשיו נוסעים מיד. נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו והיטבנו לך, כי השם דיבר טוב על ישראל. עונה יתרו ויאמר אליו, לא אלך, כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. הוא לא אומר סיבה, לפחות לא ברורה פה סיבה, מה שכן ברור פה זה שהוא מסרב להצעה. עכשיו בא החלק השני. ויומר, פסוק למד א', משה ליתרו, אל נא תעזוב אותנו, כי על כן ידעת חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים. ומשה מפציר עוד, והיה. כאן צריך לחשוב טוב, מה ההבדל בין מה שהוא יגיד בפסוק הזה, בפסוק למד ב', למה שהוא אמר בפסוק הראשון, כי הפסוק הראשון לא שכנע את יתרו. והיה, כי תלך עמנו, והיה הטוב ההוא אשר ייטיב השם עמנו, והיטבנו לך. הרי הוא אמר כבר בהתחלה, לך איתנו, והיטבנו לך. כאן, יתרו כבר לא מסרב. הפרשנים אומרים מיד שתיקה כהודעה ויתרו יצטרף. לא צריך את הפרשנים בשביל זה, אנחנו יודעים ודאי היסטורית, שבני קייני חותן משה, נוחלים נחלות בארץ. כלומר זה ברור שיתרו תופס אחר כך מקום מאוד נכבד בבני ארץ ישראל ובעם ישראל. אנחנו פוגשים אותם בעיר התמרים, להם יש את הנחלה ביריחו. בני קייני חותן משה נמצאים, מסתובבים בספר שופטים, בדברי הימים, בכל המקומות. שאול במלחמה עם המלאק, בהר שם נמצאים בני קייני. יעל אשת חבר הקייני. בני קייני חותן משה נמצאים כל הזמן. לך איתנו והיטבנו לך, נשאר לנו להבין, אנחנו עוד מעט ננסה להיכנס לזה. הוא כנראה אמר לו, יש משהו שלא אמרתי לך מקודם, יש איזה טוב מסוים, שמקודם לא דיברתי איתך עליו, עכשיו אני מתחייב עליו. והמשהו הזה כנראה משכנע את יתרו להצטרף. זה לא ברור. רשי אגב מנסה להבין את זה ואומר במקור 6, והיה הטוב ההוא. השאלה ברורה, נכון? איזה טוב עכשיו הוא מציע? והיה הטוב ההוא, מה טובה היטיבו לו? ואגב חייבים להבין את הבעייתיות פה. יתרו מצטרף לעם שעוד 3 ימים מגיע לארץ בעזרת השם. עכשיו אי אפשר לדבר רק רעיונות פילוסופיים. עם מגיע לארץ, מה הדבר הראשון שיתרחש בארץ? כל שבט מקבל את נחלתו. נו, גרים לא נוחלים נחלה, איפה הוא יגור? אצל חתנו. חתנו הוא גם כן שבט לוי, גם הוא אין נחלה. איפה הוא יגור? על הגג, במקדש, מה, איפה הוא צריך להיות? הבעיה היא לא עכשיו איך אני הולך להרוויח כסף. צריך להבין, יתרו כהן מדיין חותן משה, יש לו מן הסתם גם כן שבט גדול להביא. טכנית איפה הוא הולך להיות. וחזל וכל המדרשים אומרים, אשב עם שבט זה, אשב עם נחלה הזאת, אהיה בחלק זה, אלא אלך אל ארצי ואל מולדתי. וגם לא במובן שלילי, אלך אל ארצי ואל מולדתי, אומרים חלק מהדעות בפרשנים, אלך אל ארצי ואל מולדתי, ואגייר אותם, ולימים יבואו בניי. צריך להבין את זה אגב גם כטענות טכניות. יבואו בניי, הם כבר גירים, הם כבר יצטרפו לתוך משפחות אחרות, הכל יסתדר. מה אתה מטיל על עצמך יומיים לפני שכולם עולים לארץ? זה גם מסתדר, הרי כדאי לזכור את השבר של משה רבינו. חותנו של משה רבינו, יש לו כמה הצעות ייעול. הוא הציע מזמן למשה רבינו מה לעשות כדי שלא נבול טיבול. הוא אומר לו, שרי עשרות, שרי אלפים, שרי מאות, נכון? שוב הוא אומר לו, זה רעיון מהדר שאני אבוא, אבל אתה מבין מה אתה עושה פה, מה יהיה פה, זה לא יעבוד. זה, אני הולך לבית שלי, ואולי בדור הבא, בעזרת השם, הבני דודים, בוא יצטרפו. הכל יהיה בסדר. פתאום הוא אומר, יהיה מקום והכל יהיה בסדר. ואז מביא רשי פירוש, שנראה מוזר מאוד, והוא אומר, והיה, לא נראה מוזר, נראה, צריך להבין מאיפה הוא בא, מה מקורו. והיה הטוב ההוא, מה טובה היטיבו לו, אמרו, שהיו ישראל מחלקין את הארץ, היה דושנה של יריחו תק אמה על תק אמה. זה נשמע עסק טוב. 500 אמה על 500 אמה דבש, בתמרים של יריחו. זה היה ויכוח, מי יקבל את העסק. מה היה ברור שכשיגיעו לשם, על זה ישברו תיקים. אמרו, מי שיבנה בית המקדש בחלקו, הוא יפלנו. בונוס. מי שיזכה בבית המקדש ייבנה בחלקו, הוא גם יזכה לקבל את התק אמה על תק אמה של יריחו. צריך להבין את הרעיון. מה זה קשור? למה? למה לא מי שיזכה, אני יודע מה, בבאר שבע, אז הוא יקבל בתור פיצוי? מה? למה מי שיזכה בבית המקדש הוא יזכה גם ביריחו? יש המון קשרים אגב בין בית המקדש ליריחו. למשל בשמחת בית השואבה. אתם זוכרים מה אפיין את שמחת בית השואבה? שהיה כל כך שמח, והיה ריח קטורת, והיו אורות שראו את זה עד איפה? עד יריחו. יריחו ובית המקדש הם מאוד מעניינים. כבר בהקשר הראשון שלהם, יריחו היא המפתח לארץ. נכון? בפרשה הבאה, במרגלים, נזכר בהפטרה שבה שולחים מרגלים ליריחו, אל רחב הזונה. והכניסה לארץ היא דרך המלחמה איפה? ביריחו. והחומה שנופלת בכניסה לארץ היא חומת יריחו. ובית המקדש הוא המקום האידילי שאליו צריך להגיע כשכל העסק כבר מושלם. כשיהושע ייכנס לארץ הוא לא יגיע מיד לירושלים. 400 שנה יחלפו מאז שיהושע כובש את הארץ עד ששלמה בונה את בית המקדש. אפילו דוד המלך שהולך למלוך בירושלים לא הולך מיד למלוך בירושלים אחרי שעם ישראל מינה אותו. הוא מולך קודם 7 שנים בחברון. רק אחר כך הוא יגיע לירושלים. ומאוד מעניין שמי שיזכה ויבנה בית המקדש בחלקו, הוא ייטול דושנה של יריחו. זה צריך להבין את זה, אנחנו ניכנס לזה עוד מעט יותר. אבל עד שבית המקדש ייבנה, מי יהיה שם? בין כך ובין כך נתנוהו לבני יתרו ליונדב בן ריחב, שנאמר, ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים, והם מגיעים אל יהודה לירושלים. זה ממש נשמע פתרון טכני של נחלות, של שבטים, זה נפלא. הרי הסיכום הוא שדושנה של יריחו נשאר פתוח, עד שמגיע מי שזוכה בנחלתו בית המקדש נופל. וכל התקופה הזאת אתה תגור דירת ביניים בדושנה של יריחו. מה יש? לא עסק טוב. אז לך איתנו ואיתבנו לך מהטוב המיוחד, זה מה-500 עמד דבש של יריחו, שמי שיזכה ויבנה בית המקדש, אז טוב, אז הוא יעבור דירה, או אז זה צריך להביא לה. איפה רש"י הגיע? אני אגיע לזה מיד מאיפה רש"י הגיע לזה, וכאן עיקר הדברים יהיה. אבל אני רוצה, אחרי האופוריה הזאת של נוסעים אנחנו אל המקום, שלך איתנו ואיתבנו לך, בעצם לא חסר כלום, הנה נכנסים. מה קרה אז? עוד 4 פסוקים יהיה כתוב פתאום, ויהי העם כמתאוננים, והספסוף מתאווים תאווה, עוד לא חטא המרגלים. למה מתעכבים? ואחר כך 7 ימים מרים, מה ההתעכבות? תחשבו רגע על כל דקה, הם בדרך לארץ. כבר סוכם עם יתרו שנכנסים. כבר דובר על זה שהוא מקבל את הנחלה, אני עוד לא מבין איך הגיעו לזה, של עיר התמרים לפי בניין בית המקדש. מה קרה? הנה ההסבר, אבל לא שמים לב אליו. הפסוק הבא, זאת ההחמצה ההיסטורית לפני חטא המרגלים. והיה הטוב ההוא אשר ייטיב השם עמנו והיטבנו לך, והנה פסוק למד ג' ויסעו מהר השם, הרי הם היו בהר סיני, ויסעו מהר השם דרך 3 ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך 3 ימים, וענן השם עליהם יומם בנוסעה מן המחנה, ויהי בנסוע הארון, יפוצו אויביך, ינוסו נשנאיך, ויהי העם כמתאוננים. מה קרה? חז"ל אומרים מיד, ויסעו מהר השם דרך 3 ימים, כאן הם ברחו פתאום מהעוצמה הגדולה הזאת. ויסעו מהר השם. כמו שהם נבהלו מהראייה של הקולות בהר סיני, כך הם נסעו עכשיו מהר השם. מי שזוכר את הנונים ההפוכים, רש"י מביא עליהם מיד את דברי חז"ל, למה באו הנונים האלה? כדי להפריד בין 2 פורענויות. איזה 2 פורענויות? הפורענות הבאה זה המתאוננים, והפורענות הקודמת זה העם שבורח מהר השם. אבל מה קרה? אני מבין את דברי חז"ל, אבל למה? מה הבהיל אותם? למה הם ברחו מפה? אני רוצה לטעון בשיחה שמתנהלת בין משה ליתרו, משה רבינו לא אומר ליתרו רק אנחנו נוסעים לארץ ישראל, בוא תצטרף אלינו לארץ. זה מה שאמר משה רבינו בפסוק הראשון. זה עיון מאוד חשוב עכשיו. כשהוא אמר לו בהתחלה, נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר השם אותו אתן לכם, לך איתנו והיטבנו לך, הבין יתרו שמשה רבינו אומר, בוא איתנו לארץ. ענה לו יתרו, לא, כי אל ארצי ואל מולדתי. הרי מהתשובה אתה יכול להבין מה הוא הבין. לא אל ארציכם, אלא אל ארצי. כלומר, על מה דיבר משה לפי תשובתו של יתרו? על הארץ. בפעם השנייה אומר משה ליתרו, לא נוסעים אנחנו אל המקום ולא אל הארץ, אלא כשנגיע לשם, נגיע אל הטוב. הטוב הזה, בו אתה שותף. אינני יודע איך רשי הגיע לדושנה של יריחו, אבל מיד תראו איך הוא הגיע. כתוב בספרי זוטה, מדרש חשוב מאוד. במדרש ספרי כתוב בספרי זוטה במקור שבע זה פילי פלאות. והיה כי תלך עמנו והיה הטוב ההוא. הטוב בהי הידיעה ההוא. הטוב זה בית המקדש שנאמר אעברה נא ואראה את הארץ הטובה, ההר הטוב הזה והלבנון. עם ישראל, אומר הרמב״ם, לא ידע איפה בית המקדש. שנים עד שנראה המלאך בגורן הרבנה היבוסי לדוד המלך. למרות שכל ההיסטוריה שלנו מתחילה בדיוק בבית המקדש, בהר המוריה, בוירת, המקום, נוסעים אנחנו אל המקום שיתרו לא הבין. אבל משה רבינו ידע איפה בית המקדש. כי משה רבינו, כשהוא עמד וביקש אברנה ואראה את הארץ הטובה, הוא לא הסתפק בארץ הטובה. הוא ביקש את הארץ הטובה והוא ביקש את ההר הזה והלבנון. אברנה ואראה את הארץ הטובה במקור 8 מופיע הפסוק, ושם רשי מיד, בפשטות, הארץ הטובה זה ארץ ישראל, אני רוצה לראות אותה, אני רוצה לעבור ולראות, ומה אתה מבקש אחר כך? מה זה ההר הטוב? מה אתה מבקש? את ההר הזה פה מול, לצד את הבית, מה הוא רוצה כשהוא נמצא בירדן? ההר הטוב זו ירושלים, והלבנון זה בית המקדש. אני אחזור עוד מעט לאיך הפספוס הזה יתרחש, אבל אני כבר עובר רגע עוד נדבך, כי זה מדהים. אני אף פעם לא הבנתי נקודה אחת בסיפור המרגלים שלא ראיתי שמתייחסים אליה. עד שהגעתי לזה, ופתאום נשפך פה אור אדיר. תראו את מקור 10. זו הפרשה הבאה. זה אולי העיקר. משה רבינו הרי מתווכח כביכול עם הקדוש ברוך הוא, אם לשלוח מרגלים או לא. נכון? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תשלח, ומשה רבינו שולח, יש הרי שתי פרשות. אצלנו במדבר כתוב, שלח לך, אנשים. שלח לך, אז נראה כאילו הקדוש ברוך הוא ציווה. ובספר דברים בפרק א' מפורש כתוב, ותקרבון אליי כולכם ותאמרו, מי שלחה אנשים לפנינו. נכון? אז חזל אומרים שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תשלח, ומשה רבינו כן שלח, ותמיד אנחנו תמהים, מה משה רבינו לא חשש? מה זה הקדוש ברוך הוא אומר, ואתה לא חושש? דיברנו על זה פעמים רבות באריכות. עכשיו, פסוקים, פשט לפרשת שלח. מקור 10. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען. שימו לב מה הוא אומר להם ומה הם עושים או מה הם לא עושים. ויאמר עליהם, לא איך הם מגיבים, לא מה הם אומרים, תמיד מתחילים את העיון במה המרגלים אומרים כשהם חוזרים ואיך הם החלישו את העם, תעזבו. עכשיו אני נוסק בתור, בעלייה, בתיור עצמו. ויאמר עליהם, שני דברים, עלו זה בנגב ועליתם את ההר. עד כאן תיאור הדרך. עלו זה בנגב, אתם מתחילים להתקדש ברנע, אתם מתחילים מהנגב, ועולים את ההר. לא יודע מה זה, אבל נגיע. כנראה, תמיד הבנתי רכס הערים שבדרך. וראיתם את שני דברים, א', הארץ מה היא, ב', העם היושב עליה. ועכשיו כמו בעברית, קודם כל מדברים מה תראו בעם. העם היושב עליה, איך חזקו ערפי המעט הוא עם רב. ולגבי הארץ, מה צריך להסתכל? ומה הארץ אשר הוא יושב בה? הטובה היא עם רעה, במחנים עם במבצרים, השמנה היא עם רזה, יש בעת עם עין, והתחזקתם, תתחזקו, סתם צריך להבין ממה בדיוק תתחזקו, מהאכילה שם, מההליכה, צריך להבין מה זה והתחזקתם, לא פשוט, ולקחתם מפרי הארץ והימים ימי ביקורי הנביא. מצוין. עכשיו נשים לב מה הם עושים. ויעלו. ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבוא חמה. ויעלו בנגב, מה היה צריך להיות כתוב עכשיו? ויעלו את ההר. תחפשו. אין. אין בפרשת שלח, הם לא הגיעו להר אף פעם. אני לא יודע איפה הוא. ומשה רבינו הוא לא מורה דרך חובב. שאומר להם ועליתם את ההר, זאת אומרת, הסתכלו באופן כללי בצופן, בכיוון ההרים, ובמקרה לא כתוב בתורה אחרי זה שהם הלכו להר. ויעלו בנגב, ויבוא כלב, אנחנו יודעים, עד חברון. איפה ההר? כתוב במדרש מאוחר, מדרש מופלא, שנמצא כאן במקור 11, תשמעו מה כתוב פה. אני קורא מבפנים, זה דבר פלאי פלאות, מקור 11. ועליתם את ההר. אמר רבי אלעזר, לפי שהייתה בדעתו של משה, שבאים מרגלים ומספרים לשון הרע על ארץ ישראל. הרי תמיד תמנו, איפה המנהיגות? מה, אתה לא חושש שיהיה מורך רוח? אתה לא חושש שכשהולכים לארץ, אז הם יבואו ויגידו בני בעינינו ככה גבים? מה, לא קשה בארץ? אמר רבי אלעזר, לפי שהייתה בדעתו של משה, שבאים מרגלים ומספרים לשון הרע על ארץ ישראל. לפיכך אמר להם, אין לכם רשות לעלות, אלא על בית המקדש. אתם שומעים מה זה ועליתם את ההר? אין לכם רשות לעלות, אלא על בית המקדש. ועליתם את ההר, ואין הר אלא בית המקדש, שנאמר ההר הטוב הזה והלבנון, והם לא עשו כן, אלא עלו וריגלו את ארץ ישראל. זה מדרש מדהים. משה רבינו אמר למרגלים, לפי מה שמופיע כאן בפירוש, עלו זה בנגב ועליתם את ההר, תלכו קודם כל להר הטוב, תלכו קודם כל להר הבית, לבית המקדש. תלכו ותתחברו עם המושג הפנימי של ארץ ישראל בירושלים. אתם לא הולכים עכשיו לטור את הארץ. עברית אחרת, משה רבנו ידע יפה מאוד, שאם המרגלים יוצאים עכשיו מהמדבר, עם שנמצא בגלות במדבר, והולכים לארץ ורואים שם בני ענק ונפילים, טיפול בהם אורך רוח. לא היה לו ספק. אז איך הם יקבלו כוח? אמר להם, עלו זה בנגב ותלכו אל ההר, שם בהר אתם תקבלו את הכוחות. שם בהר אתם תבינו מי אנחנו ומאין באנו ולאן אנחנו הולכים. שם כשנהיה בהר נקבל את הכוח להתמודד עם הבעיות בארץ. הקדוש ברוך הוא אמר לו, תיבהר ונשלוח אותם לארץ. אמר משה, לפי המדרש עצום, אני לא עושה הפוך ממה שהקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, אבל אני לכן מוסיף נוספת, תלכו לפני כן להר, לבית המקדש. הם הולכים ממדבר צין עד רחוב לבוא חמה, וצרים את הארץ, ומסתובבים בה, והולכים בארץ כמו עם שבודק מה המצב הדמוגרפי, הגיאוגרפי. אין לך שום סיכוי. אם אתה רוצה לבדוק את המצב הדמוגרפי, הפוליטי, המדיני בארץ ישראל, זה תמיד מסובך. חבל לך על הזמן. אני יכול להתחייב לך שתחזור ותאמר, וני בעינינו ככה גבים וכן היינו בעיניהם. ודאי שאתה תרגיש חגב אם בחיים לא עלית להר. אם אתה לא מרגיש קשור אל ההר הזה, אם אתה הולך לארץ ומדלג ועוקף את הרעיון של ההר, זה ברור שהענקים והנפילים יפילו. משה רבנו היה מתיירא שהם יחזרו ויאמרו לשון הרע על ארץ ישראל, לכן הוא אמר להם ועליתם את ההר. משה רבנו אומר לי, יתרו, אני רוצה אותך איתי. אני אגיד לך למה אני רוצה אותך איתי,
כי אנחנו הולכים עכשיו אל המקום. אתה לא הבנת, אמרת לי אל ארצי ואל מולדתי, אני אסביר לך שוב. אנחנו הולכים לבית המקדש. שם יש לך חלק כמו לנו. אנחנו הולכים ושם נקרא לו בית תפילה לכל העמים, שם ודאי יש לך חלק. אתם יודעים מה היה הרעיון של עם ישראל? שמי שיזכה ויבנה בית המקדש בחלקו, הוא יזכה בדושנה של יריחו. מה זה, זה פרס ניחומים כזה? זה במקום, משהו ככה, בטאבו. יריחו זה לא טכנית רק המפתח של ארץ ישראל. מישהו פעם אמר יריחו תחילה. יריחו היא באמת תחילה. זה הרבה דברים. היא הייתה תחילת הכניסה לארץ, והיא תחילה למשהו מאוד חשוב. אתם יודעים מה קרה ביריחו? צריך לזכור טוב. פעם דיברנו על פרשת יריחו והאי. אני אזכיר שנייה מה קרה ביריחו. עם ישראל מגיע ליריחו, וביריחו בעצם עם ישראל הופך להיות עם של מאמינים ציוניים שהגיעו לארץ. אני אסביר את עצמי. כל ימיו במדבר או במצרים, תפקידו של עם ישראל היה להגיד תהילים. פעם אחת באמת החליטו שצריך לעשות מלחמה ככה כדי לראות אם יהיה להם כוח, אז שלחו את יהושע לחלוש את המלך ואת עמו לפי חרב, אבל כל הזמן היה מסך גדול על הגבעה, שלא ישכחו שהעסק בעצם מתנהל למעלה. משה מרים את ידיו, מוריד את ידיו, והיה כאשר ירים את ידיו וגבר ישראל, כאשר יניח וגבר המלך, אבל זה טוב שירגישו קצת למטה כאילו יש מלחמה, בסדר? חשוב. אבל בעצם זה מתנהל במקום אחר לגמרי. עם ישראל הרגיש את זה. הוא קם בבוקר וקיבל מן והוא ראה מים והוא... אני תמיד אגב הבנתי שכשמשה רבנו ביקש מיתרו ללכת, הרי אומר לו שני דברים. השני, תבוא ותגיע אל הטוב, זה בית המקדש. הראשון, זה אתה ידעת חנותינו במדבר והיית לנו לעיניים. אני אף פעם לא הבנתי את זה. הייתי באורחיים כיוון כזה, אבל זה לא לגמרי האורחיים, אני חושב שהפשט הוא פשוט. הוא אומר לו, תשמע יתרו, אתה הרי באת מבחוץ. זה מאוד חשוב שאלך פה אחד מבחוץ. כי אתה יודע, כשישאלו הרי את הדור הבא שהלך במדבר, יבקשו ממנו להכניס באבן שושן את ההגדרה למדבר. מה הם יכתבו? יכתבו מדבר, מקום מלא צל עננים, עמודי אש ומים. המון תמרים ומעיינות דרך ה... תמיד מה הם יתארו? אולי תלך איתנו קצת ותסביר לנו מדי פעם שבעצם זה לא נורמלי הסיפור. חשוב שיסתובב פה מישהו יגיד, חבר'ה זה נס. זה מעניין. אצלנו לא מבינים שזה נס. כן, כשכולנו נעצבן, אז פעם אחת הקדוש ברוך הוא ישלח את הנחשים והשרפים, ואז נגיד, לא, 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 ושום יהיה נס. ונסתכל על נחש הנחושת, ועוד פעם חוזרים לרגיל, עם ישראל ניסים זה רגיל. אז אם אפשר שתהיה איתנו קצת, תראה שראית לנו לעיניים, פשוט תפתח לנו את העיניים מדי פעם. אחרי ההליכה במדבר, יש כאן משהו אחר לגמרי. כל ההליכה במדבר בעצם גורמת לעם הזה לחיות לפי ניסים, הכל ניסים. מגיעים ליריחו, נכנסים לארץ ישראל. בארץ ישראל צריכים להתחיל לגייס את כוחות המילואים. בארץ ישראל צריכים להתחיל להיות רציניים. בארץ ישראל צריך להתחיל לעבוד, זהו. נו, אז מגייסים את כל כוחות המילואים. קודם כל שולחים מרגלים. הפעם לא 12 מרגלים עם שמות וטקס, אלא שניים מרגלים חרש לאמור. עד היום יש ויכוח מי היו. שולחים שניים מרגלים חרש למור, הם נמצאים על הגג, הם יורדים, מודיעים, עובד כמו שצריך. המודיעים גמר את פעולתו, צריך לכבוש את יריחו, יריחו היא עיר גדולה מאוד. מגייסים את כל כוחות המילואים, למי שזוכר את הפרקים הראשונים ביהושע. כולם. יהושע עצמו, לן בלילה שם בעמק. מתחילים את המלחמה. כל כוחות המילואים מגויסים. התכוננו ללחימה קודם כל להפלת חומה. זה מצב לחימה מאוד קשה כשאתה מחוץ לחומה. כל כוחות המילואים מתחילים להקיף את החומה. מסתובבים ומתכוננים עוד מעט להפעיל נשק ולהיכנס. פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, שבע פעמים. ואז בדיוק היה מזל והחומה נפלה. הנס מגיע. אבל הוא מגיע רק אחרי שכל כוחות המילואים היו במקום. זה לא שפתאום לא צריך ניסים. הניסים הם יותר גדולים. רק קצת יותר קשה להרגיש שהם ניסים. כי הרי אנחנו היינו כאן כל הצבא.
זה לא יצאנו בבוקר אל האוהל וראינו מן. אנחנו כבשנו את יריחו. ועכשיו תתחיל בעיה חברתית מאוד קשה. מי כבש את יריחו? אנחנו או הקודש בור? זה ייצור מתחים קצת. כל אחד יש לו שתי דעות. ובכל זאת נכנסנו לארץ, מספיק, די, כבר יצאנו מהאווירה ההיא. בגלות זה היה מאוד מאוד חשוב לזכור כל הזמן, אבל עכשיו, ברוך השם, נמצאים. אבל כיוון שיש אופוריה וניצחו ביריחו, והעולם כולו יודע שניצחו ביריחו, וכל העולם שומע על זה, וזה כמו קריאת ים סוף ככה בפסוקים ביהושע, למי יש זמן להתווכח על דברים קטנים? יכול להיות שלאט לאט נוצרים ככה חלקים בחברה, שפחות רואים פה את הקודש ברוך הוא, חלקים שיותר רואים, אבל לא מדברים על זה כל כך. הדבר יתרחש עוד מעט קט כשתבוא המלחמה הבאה. כבר יש גאולה ופתאום עוד פעם מלחמה. זה ממש לא מוזמן. מלחמה הבאה תהיה בעי. שם בעי פתאום תתחיל מלחמה ויהושע ייגש אל המודיעין שלו. זה המודיעין הידוע בכל העולם המודיעין הזה ידוע. אחד לא מדבר אבל כולם יודעים. הרי זה המודיעין שנשלח ליריחו וניהל את המלחמה בכניסה לארץ. יהושע שולח את המודיעין ואומר להם, רבותיי, כמה סדק, סדר כוחות צריך כדי לכבוש את העי. חוזר המודיעין, אומר ליהושע, אני מצטט בדיוק כמו שכתוב, אל תיגע שם את העם. בעברית של היום הם היו מוסיפים, קטן עליהם. כ-2,000-3,000 איש. זה סגנון כל כך סמוך. תגידו 3,000. 2,000-3,000. ההפרש הוא 33%. אבל זה באמת לא מהותי. יש לך 1,000 חבר'ה שאתה לא יודע מה לעשות איתם, תשלח גם. אין לך שישארו, אנחנו יכולים גם עם 5 לגמור, אבל הם מוכרחים, נו, בשביל לתעד את זה. הם מגיעים לכבוש את העין, זה משבר עצום. כ-36 איש נהרגים שם. זה אחד הביטויים, אני חושב, הכי קשים שיש. אין בעברית כ-36. אבל בעם שאצלו יש כ-2,000-3,000, הוא מקבל את העונש בכ-36. יהושע קורע את בגדיו ולובש שק ואומר, ריבונו של עולם, הכל נופל, ומה יהיה עם כל העלייה הגדולה וכל האופוריה, והכל הכל נפל. ואז בא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, חטא ישראל. אתם לא תצליחו אף פעם לכבוש את העין. איפה חטא ישראל? מה איפה חטא ישראל? ביריחו. אבל אז היה ניצחון. כן, וגם היה הרבה רעש, ולא שמתם לב שהייתה בעיה. תמיד ברעש אתם לא שמים לב ופותרים את העניין. אבל היה שם חטא קשה מאוד. היה חטא. אחן בן קרמי, בן זבדי, בן זרח, למטה יהודה, מעל בחרת. ואני הרי אמרתי לכם, במלחמה ההיא לא נוגעים בשלל ביריחו. אמרתי לכם, אסור לכם לגעת בשלל, זה קודשי השם. ואחן נגע בשלל. זה לא בדיוק כך כתוב. כתוב מישהו נגע. איך חז"ל אומרים? אמר לו יהושע למלאך, מי הוא? אמר לו המלאך, וכי בילטור אני לך? מה, אני המוסר שלך? תחפש לבד. עם ישראל צריך להוקיע את זה מתוכו, אני לא אודיע לך. ואז מוצאים את אחן, סינקו, אחן מודה במעל, ואחרי העונש הגדול לאחן, עם ישראל חוזר להילחם בעי, והפעם במלחמה קשה, עם ישראל מנצח. ושהפעם יש שם תוספת מאוד חשובה. הפעם למלחמה לא הולכים כ-2,000-3,000, אלא הפעם בתור כוח מערב מציבים 5,000 חיילים. מערב, זאת אומרת הכוח הפורץ צריך להיות בהיסטוריה הקדומה פי 10. פעם דיברנו על יריחו והעי ושאלנו שאלה פשוטה. נו, אז מה היה פה? הייתה פה טעות צבאית? או הייתה פה פשלה דתית? ותמיד אוהבים לחלק את זה לשני חלקים. אלה שמסבירים כך את החיים ואלה שמסבירים כך. והשטחיות הזאת ממשיכה להרוג אותם. מי שיודע לקרוא קצת את הפרק ביהושע יודע את התשובה.
ודאי שהמודיעין פישל במלחמה בעי. ודאי, זה מודיעין שרקב לחלוטין. אבל הגיע הזמן שנשאל איך זה קרה שהמודיעין הגדול של יריחו, כל כך מעט זמן אחר כך, בעי, הוא כזה מודיעין רע. ואת זה מבקש את המקרא לנו. ביריחו הייתה מלחמה שהתווכחו בבני ישראל, מי עשה אותה? אנחנו הקדוש ברוך הוא. לוויכוח הזה יש משמעות הלכתית. אם אנחנו מנהלים מלחמה, להלכה אנחנו גם חולקים את השלל. מי מקבל שלל כשהוא מנהל את המלחמה? חלק כחלק יאכלו. האיש אשר על הכלים, כולם, יש פסוקים מפורשים אצל דוד. איך מחלקים שלל במלחמה? מתי לא נוגעים בשלל כאשר זה לא שלל? כאשר זה נקרא איך? חרם. כי זה לא שלנו, זה של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתם מבינים את הוויכוח. ביריחו היה שלל כי אנחנו ניהלנו את המלחמה? או הרכוש של יריחו זה חרם כי הקדוש ברוך הוא ניצח את המלחמה? זה היה ויכוח הלכתי חשוב. לא היה זמן, כי הייתה אופוריה, אף אחד לא דיבר. אבל אז נתחלק העם לשני חלקים. והחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה שמע את הצו שאמר לא לגעת בחרם. אבל לא אמר לא, נכנסנו לארץ ואני מחליט שאנחנו כן יכולים לגעת בזה. ואז בא, בא הקדוש ברוך הוא דרך המלאך ואומר לי יהושע, כאן נמצא בסיס החטא. שם במפתח של ארץ ישראל נמצא המפתח של היכולת להיכנס לארץ ולעלות את ההר. להיכנס לארץ ולא לחיות בה כעם ככל העמים. להיכנס לארץ ולזכור שהקדוש ברוך הוא זה הארץ שלו. ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה עד אחרית שנה. הארץ הזאת נקראת בתורה ארץ כנען. היא נקראת בתורה ארץ השם. היא לא נקראת אפילו פעם אחת ארץ ישראל. זה מדהים. היא תיקרא ארץ ישראל. כשאתם תדעו איך עושים מארץ כנען ארץ ישראל. אחרת היא יכולה להיות גם של כנען. ביריחו נמצא המפתח. יש שם המון דבש. תק אמה על תק אמה של דושנה של יריחו. דבש זה דבר מסוכן. דבש זה דבר נהדר, אבל דבש מצאת יכול דייק הפנטיס בעינו והקיתו. דבש זה בדיוק מה שיכול לעשות שמנת אבית הקפית. במפתח, בכניסה לארץ, נמצאים התמרים והדבש. שם אפשר ליפול, ושם אפשר לקום. פתח שבעי הייתה פשלה מודיעינית. אבל מאיפה נהיה מודיעין שחצן ורקוב כזה? כי הקדוש ברוך הוא הפך להיות אצלו פלקט. והוא הבין שתכלס אנחנו כבשנו את זה. כן, אנחנו נעביר שיעורי היסטוריה על האלוקות והכניסה, כן, אבל תפסיקו לבלבל את המוח. באמת, מי שכבש את יריחו זה אנחנו. לכן אנחנו זכאים לשלל. לכן אנחנו מעצמה. לכן אנחנו חזקים. לכן העי ככה קטן עלינו. כאלפיים שלושת. אין ויכוח. המודיעין כיזב. מאיפה בא לו הדבר הנורא הזה? הייתה איכות לוחמים נפלאה. והייתה איכות חשיבה ואיכות מודיעינית. אבל האיכות של ההבנה מה אתה מחפש פה. לאן אתה הולך? מה המגמה? זה התחיל להידרדר. שזה התחיל להידרדר. אתה לא תבין למה אתה נופל בעי. ייקח לך הרבה שנים להבין. אחרי העי תבוא הנפילה הבאה, אז אולי בסוף תבין. אבל אז יהיה מאוחר. עם ישראל כנראה אומר משה ליתרו, אנחנו נוסעים עכשיו אל בית המקדש. ואת זה כנראה עם ישראל מחמיץ. אתם זוכרים את תחילת פרשת בהעלותך? 12 נשיאים מקריבים קורבנות. למה חלשה דעתו של אהרון? לא כי הקורבנות, ולא בגלל חובה, ולא בגלל שהנשיאים גם מקריבים. הרי זה מה שרוצה הכהן, שאנשים יבואו להקריב את קורבנן. דעתו של אהרון חלשה מסיבה פשוטה. אהרון יודע מה תפקידו. תפקידו להיות שבט לוי. אבל פתאום הוא רואה אחרי חנוכת המשכן, ימים בודדים בעזרת השם לפני הכניסה לארץ, איך כל נשיא שבט יש לו כוח עצום. הוא רואה את עגלות הצו, הוא רואה את הקורבנות, את הנשיאים, את המחנות, את הדגלים. הוא מבין שיש לעבודה שלו תפקיד חשוב. אבל פתאום הוא אומר, שבט לוי, בכל זאת אין לו השפעה צבאית, מדינית, פוליטית, שלטונית. הוא מתעסק ולהדליק נרות. זה יפה. אבל בשלב מסוים זה די מתסכל. תראו מה קורה פה עם כל הנשיאים. זה מצוין, בטח, בית מקדש וכהנים, ואם ירצה השם, זה מצוין, זה מצוין, אבל זה גם קצת עושה תסכול. אין לו בפועל את הכוח שיש לנשיאי השבטים האחרים. הם יכולים להזיז דברים, הם יכולים להזיז פרלמנטים. וחלשה דעתו. ובא אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, דרך משה אהרון שלך גדולה משלהם. מי שהוא חייב להמשיך להדליק את הנר האמצעי כדי שידעו בשביל מה בכלל יש נשיאים. מכל הכוח האדיר הזה יכול לא להיות כלום אם לא תהיה מנורה ששת הקנים מאירים בה אל הנר האמצעי. זוכרים את השבעה שדיברנו עוד פעם בזמן האחרון, שוב ושוב ושוב. ששת הקנים, שלושה מפה ושלושה מפה, צריכים להאיר אל הנר השביעי. כי בחיים כל דבר מבחוץ הוא שישה קנים. אבל זה רק המעטפת, זה החוץ. יש את ארבעה צדדים ואת הלמעלה ואת הלמטה, אבל יש את הנקודה השביעית ואותה אתה צריך להאיר. והיא נקודה קבועה ותמידית והיא לא יכולה להיפסק פעם אחת. שלך גדולה משלהם. ונכון, אתה לא נשיא שבט, ואין לך שבט, ואין לך מחלה. ושלך גדולה משלהם, פתאום כתוב הפסוק, ויעש כן אהרון מלמד שלא שינה להגיד שבחו, ושאלנו, מה כל כך קשה? מילא כהן גדול לא משנה בפער כהן גדול ביום הכיפורים. וואה כמה זה קשה. מנהיג בדמותו של אהרון הכהן ממשיך רק להדליק נהירות ולא משנה את תפקידו. זה להגיד שבחו של אהרון. כל כך הרבה חשק יש לשנות את התפקיד. ואהרון מבין שאם עם ישראל לא יזכור שקודם כל הוא עולה להר כדי להרגיש מה קורה בארץ, הוא לא יתמודד עם הארץ. שאם עם ישראל לא יראה את הנר דלוק, לא יהיו יותר נשיאים. זו עבודה הכי תמידית, הכי משעממת. בהעלותך את הנרות זה נשמע כל כך יפה, בהעלותך זה שם הפרשה, אומר רש"י מה הפירוש בהעלותך, שרפרף שהוא היה עומד עליו כדי להדליק את הנר. לא יפה. אפשר לקרוא לפרשה שרפרף. זה מה שאהרון עושה. תראו מה עושים הנשיאים האחרים. הם מזיזים עם, הם מזיזים את כל הכוחות. והוא עולה על השרפרף. אומר הרמב"ן, הוא עושה משהו שלא נפסק אף פעם. הרמב"ן אומר אגב בהמשך, פרשת הנשיאים סמוכה מלפניה ומלאחריה בשתי עבודות של כהנים. כל עבודות הכהנים קיימות רק במקדש, חוץ משתיים. הנהירות שימשיכו בזכות חנוכה, וברכת כהנים שממשיכה כל הזמן. אלה שני הדברים שסמוכים לפרשת הנשיאים. יכול להיות 2,000 שנה בלי נשיאי שבטים. אבל אם יהיו כהנים שיסתובבו אל ההיכל ויקחו מההיכל את הכוח ויעבירו אותו אלינו כל ההיסטוריה, אנחנו נדע בסוף לחזור אל ההר ולראות את הארץ. לדעתי כשהרמב"ן מזכיר את חשמונאי, יש לרמב"ן כוונה סמויה. הרמב"ן יש לו עסק ארוך עם החשמונאים. הוא מזכיר אותם אגב בעריכות רבה, בהערצה ובתביעה. סוף ספר בראשית. שם על הפסוק לא יסור שבט מיהודה, שיהודה ימשיך למלוך, אומר הרמב"ן, לא יכול להיות שהכוונה היא שבמשך ההיסטוריה לא יהיה זמן בלי מלך מבית דוד. הרי כל הגלות. אומר הרמב"ן, הכוונה היא שמשום שבט אחר אף אחד לא יצליח ליצור מלוכה. אז אומר הרמב"ן, וזה היה חטאם של הכהנים הגדולים החשמונאים. הם הצילו את העם. והם הצילו את העם עם חרב, ולמרות שהם היו כהנים, הם היו צריכים לקחת חרב, וככה הם הצילו את העם. כדאי לזכור, גם הכהן הגדול פנחס בן אלעזר בן אהרון מתכהן עם חרב שהוא לוקח ומציל את העם. אבל אחר כך הוא צריך לשים אותה בצד ולהשאיר אותה למלוכה. כדי שמישהו ימשיך להדליק את הנרות ולהיות הכהן שלאורו כולם הולכים. וכשהחשמונאים בדור הבא והבא לא הדגישו את הכהונה שלהם, אלא את המלוכה שלהם, את הסוף אנחנו יודעים, הסוף היה הורדוס. נשאר בית מקדש, חיצוני, עם מעטפת, עם נשר רומי תלוי עליו למעלה, עם אצטדיונים מהצדדים. המעטפת נשארה, והנר האמצעי קרה. כל פרשת בהעלותך היא איך פספסנו את ההבנה של הטוב ההוא, ההר הטוב הזה. ומה עוסקת ההפטרה? ובחר עוד בירושלים. ההפטרה הרי באה לנחם אותנו אחרי הפרשה. ההר הטוב, המקום הטוב שהיטבנו לך, עוד נגיע לשם. ואז יעמוד יהושע הכהן הגדול, והוא ייתן את הכוח לזרובבל המשיח, המלך. הוא יאמר לפני זרובבל, מי אתה הר הגדול לפני זרובבל למישור. ומה הוא יעשה יהושע הכהן הגדול כשהוא יסיר את הבגדים הצועים מעליו? הוא ייקח מנורת זהב כולה, וגולה על ראשה, ויעלה על שרפרף, וייטיב את הנרות. זה מה שלא הבינו המרגלים. חטאם של המרגלים היה הוויתור על בעליתם את ההר. עכשיו אגב, אתם מבינים מה עשה כלב? כלב הרגיש שלא הולכים להר. הוא הרגיש את האווירה. מה הוא עשה? הוא הלך לחברון. גם דוד המלך, כשהוא ראה שעוד לא ראויים לירושלים, לאן הוא הולך? לחברון. כלב הרגיש מה קורה, כלב הרגיש העם הזה מגיע לארץ כאילו זאת ארץ רגילה, איזה קניין חיצוני לאומה כדי לגור בו, אוגנדה. באים לגור בה, כן, פולקלור, יפה מאוד, באנו אל הארץ וזה פירייה, וגם זבת חלב ודבשי, מאוד מאוד נחמד, אבל אפשר להסתדר יותר טוב בלי. בקיצור, שורה האחרונה, זה מה שהמרגלים אמרו. זה מצוין לשכנים. אנחנו הרי הקמנו קהילת קודש נפלאה במדבר. אימן וסלב, כל יפה. אולי אפילו המרגלים אמרו עוד הרבה יותר מזה. לא כדאי עכשיו כל כך לפתח את הרעיון של ההר והארץ. אנחנו נעשה תמונות של העניין. אנחנו נעצב את הקהילה עכשיו פה, את הקהילה בגולה, זה חשוב, לא כדאי לפתח את העניין שם. ולא תפסו שארץ ישראל היא נשמתו של העם הזה, אבל ארץ ישראל היא לא הביטוי הטכני של כבשנו את יריחו, אלא היא היכולת להבין שעולים את ההר ואז מטיילים בארץ. שאם אינך מבין את ההר, אל תשאל למה אתה לא מבין את ההר. נדמה לי שזה מה שמביא הנה את ההפטרה. נדמה לי שזה מה שהופך את פרשת המנורה להיות מה שסמוך לנשיאים. זאת הייתה חולשת הדעת שיכולה הייתה לפגוע באהרון. זאת חולשת הדעת שיכולה לפגוע לפעמים ברבים מאנשי ההר, מאנשי הנהירות, שחושבים שיש המון כוח, ופחות חשוב עכשיו לעסוק בנר, עד שמגלים שיש זמנים שהדבר החשוב ביותר בעולם הוא להאיר את הנר, להזכיר שהארץ הזאת היא ארץ ישראל, לא טכנית, מהותית. שהארץ הזאת והעם הזה מחוברים באותו חיבור גדול שמתבטא במה שהקדוש ברוך הוא רוצה מהעם הזה. שהחזרה הביתה אל העם הזה, אל הארץ הזאת, היא לאור אותו הנר של בהעלותך את הנרות. כשזה פחות מובן, זה ישפיע על כל 12 הנסים. את זה לומד אהרון, וזה שבחו שלא שינה. את זה יבקש משה רבינו, מזה יבקש משה רבינו להציל אותנו ואת המרגלים. וזה מה שהם כן שינו. אחר כך, כשינסו לתקן את זה במעפילים, הם יבואו ויגידו, הננו ועלינו אל ההר. המדרש יגיד, זה אותו הר. אבל אז אומר להם הקדוש ברוך הוא, זה כבר סתם. אין השם בקרבכם. זה כבר חיצוני. זה כבר דמי. זה לא עם הנרות שעליהם דיברנו מקודם. זאת הפרשה, ונדמה לי שהיא כפשוטו פרשת השבוע שלנו ממש. ערב טוב.